שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ב', מת רבינו אור ישראל, הרב קוק. ואנחנו בעמוד, אם אני לא טועה, תו יוד זין, לא, אני חושב שכבר עברנו את זה, מה? תו כף א', כן, כמובן. אנחנו בעמוד תף כף א', במהדורה המצויה. אני רוצה לציין תמיד שבמהדורה הראשונה של אורות הקודש חלק ב', המספור של הדפים היה קצת שונה. כך שאם לפעמים אתם רואים ציטוט במאמרים ישנים של אורות הקודש חלק ב', ואתם לא מוצאים, זה בגלל שהמספור של הדפים היה שונה. אבל המהדורה המצויה אצל כל הלומדים זה זאת, עמוד תף כף א', באחדות הכוללת פרק י"ז, שכלול הרוחני בחומרי. טוב, זאת שאלה מהגדולות. שכלול הרוחני בחומרי. תמיד אומרים, צריכה להיות אחדות, החומר והרוח. אבל זה לא כזה פשוט לדבר על החיבור בין החומר לרוח. כי החומר בא מן החומר והרוח בא מן הרוח. איך אפשר לחבר את זה לזה? כן? השאלה הזאת העסיקה מאוד את המחשבה האנושית, עד כדי כך שיש כאלה שהחליטו שאין פתרון. שאין פתרון לשאלה הזאת. כן? ואותה שאלה לגבי הגוף והנפש. כן? אני נפש ואני בגוף. כדי לראות אני זקוק לעיניים, כדי להריח אני זקוק לאף, כדי להרגיש אני זקוק ללב. זאת אומרת שיש איזה מין מעורבות של החומר והרוח כאחד. רגילים לומר שההבחנה בין חומר לרוח במקור איננה הבחנה יהודית, אלא שזו ההבחנה הפלטונית. אבל, אף על פי שזה נכון, זה לא לגמרי נכון. איך נאמר בתורה? וייצר השם אלוהים את האדם, עפר, מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, אנחנו רואים שני מקורות. ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הנפש האחדותית היא תולדה של מפגש בין שני צדדים. בין חומר שאפשר לקרוא לו עפר מן האדמה, חלק הפורה שבטבע, יחד עם הערה מן העליונים, הערה חופשית לגמרי, נשמת חיים, דפח, אומרים בשם הזוהר, מתוכה נפח. אבל אחרי שנעשה המפגש, מתגלה אחדות. זה לא דבר פשוט. אפשר להגיד, מה זה, איזה מין אחדות? זה סתם הרכבה, איזה פאזל, פאצ'וורק, עשית הדבקה. היה גוי אחד ששאל את זה לרבי יהודה הנשיא, שמו אנטונינוס, הקיסר הרומאי, אומר לאנטונינוס, גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם מן הדין. למה? גוף אומר, נשמה חטאה. שהרי מיום שפרשה המני, הרני כאבן דומם בקבר. אני לא עושה שום עבירות. נשמה אומרת, גוף חטא. שמיום שפרשתי ממנו, הרני פורחת באוויר כציפור. אני לא עושה עבירות. מה הטענה של אנטונינוס? הטענה של אנטונינוס זה שחיי העולם הזה, הם הרכבה מלאכותית שלא יכולה להצליח. כלומר, לא ייתכן לקחת נשמה מן העליונים ולזרוק אותה בתוך הגוף מן התחתונים ושזה יצליח. בטוח יהיה חטא. לכן יותר טוב להפריד. תן לגוף לשוב אל יסודותיו, תן לנשמה לשוב אל מקורה, ואז הרבה יותר טוב לכולם. בשביל מה הסבל הזה, הנורא של חיי העולם הזה, המלחמה, שיצר הטוב ויצר הרע. כן? זה השאלה של אנטונינוס. כן. הנה, נכון. זאת אומרת, אנטונינוס יגיד, אדרבה, יש לי אפילו פסוקים שאומרים את זה. כן? אז באמת, לכאורה, התפיסה הזאת הפסימית מאוד, ביחס לעולם הזה, היא חזקה מאוד. בסדר? מה עונה לו רבי? רבי יהודה הנשיא אומר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. למלך, שהיה לו פרדס, והפקיד עליו שני שומרים. אחד סומה ואחד חיגר. זה משל למה? לסומה זה הגוף, הוא לא רואה, הוא רק יודע ללכת. החיגר זה הנשמה, היא רואה, אבל היא לא יכולה ללכת. והפקיד אותם לשמור על הפרדס. אמר לו חיגר לסומה, בקורות נאות אני רואה. מה זה בקורות? תאנים יפות, חדשות כאלה, גדולות. בקורות נאות אני רואה. אמר לו, אז איך נעשה? ארכיבני עליך ונאכל. לימים בא בעל הפרדס, כבר לא קוראים לו המלך. למה? כי אחרי שמרדו בו, הוא כבר לא מלך. לימים בא בעל הפרדס ואומר, בקורות נאות איכן הן. אומר לו חיגר, כלום יש לי רגליים ללכת. אומר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות. מה עשה? הרכיב אחד על גבי השני ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה וזורקה לתוך גוף ודן אותן כאחד, שנאמר יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זה נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף, ולכן יש תחיית המתים. בעצם הטענה של אנטונינוס היא שתחיית המתים זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, לא כדאי לעשות תחיית המתים. אומר רבי יהודה הנשיא, ההפך, צריך תחיית המתים, כי זה שזה נגמר בחטא חיי האדם, זה פשלה, זה טעות, זה לא היה צריך להיות. ולכן האדם מסוגל גם לעמוד בדין, הוא יעמוד בדין, זה יצליח. לכן חייבת להיות תחיית המתים. נגיד את זה אחרת, יוצא לפי זה, שהזרות שאנחנו רואים בין העולם החומרי לעולם הרוחני, היא זרות לכאורה. כלומר, זה נכון שזה מגיע מהטבע, זה מגיע מהעליונים. אבל יש אחדות פנימית נסתרת שקדמה להפרדה הזאת. וכאשר מחברים נשמה וגוף, מתגלה אותה אחדות והיא הנפש. היא הנפש החיה. לכן זה מה שנאמר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. בסדר? טוב. אז יוצא לפי זה שהרוחניות מקבלת שכלול על ידי החומריות. היא פתאום מקבלת עוצמה. רואים גם את זה אצל, לפעמים אצל אנשי רוח. יש אנשים, אנשי רוח קצת מעופפים. פתאום אתה נותן לו עבודה מעשית, בהתחלה קשה לו, אבל אחר כך זה מבהיר לו את עולמו הרוחני. יש דבר כזה, נכון? אומר הרב. כן. יכול להיות, אבל פה הוא לא אומר את זה. תסתכל על הפרק הבא. אחדות הרוחניות החומרית. פה אנחנו מדברים חד כיווני. בסדר? עכשיו, למה הוא לא מדבר פה גם על הכיוון השני? זה קשור לתכונה מיוחדת של הרב קוק שהוא לא אלוה. ולכן הוא לא יכול לדבר על שני דברים בבת אחת. נכון? אגב, הוא לא היחיד. טוב, שלא אלוה. טוב. שכלול הרוחני בחומרי. הירידה הרוחנית, כשהיא באה מפני הכישלון הגופני. למשל, מה שנקרא קדושת הברית, הכישלון הגופני. אבל זה לא רק קדושת הברית. זה באופן כללי. ההתעסקות בעניינים החומריים, ענייני הגוף, משקיעה את רוח האדם. גם ללא עבירה. הירידה הרוחנית כשהיא באה מפני הכישלון הגופני, צריכים להתחשב עם מה, לעשות לה חשבון הכוונה, על פי סיבתה. דהיינו, להתעסק בתיקון המצב הגופני, בתכונה קבועה וברעיון אמיץ, כדי לבנות בתקומה הגופנית את ההריסות הרוחניות כולן. שימו לב לחידוש העצום שיש כאן. הגוף הכשיל את הנשמה. סימן שצריך לחזק את הגוף. חידוש עצום. כן? אל תאמר, הגוף יכשיל את הנשמה, אז בוא נתרחק מן הגוף. אלא להפך, הגוף הייתה לו תביעה. לא התחשבו בתביעה של הגוף. אז תחזק את הגוף, ממילא הנשמה תתחזק. כן. בוא נבדוק. כתוב, אתה שואל, האם הירידה הרוחנית תמיד קשורה בכישלון גופני? זאת אומרת, אתה רוצה לחלוק על מה שהרב אומר, כשהיא באה מפני הכישלון הרוחני, הגופני. זאת אומרת, מדברי הרב השתמע שזה לא תמיד הסיבה. אבל אתה רוצה לחלוק על הרב. למה? בסדר. לא חשבתי שקראת טוב. טוב. אז מה שאומר, צריכים דהיינו להתעסק בתיקון המצב הגופני, בתכונה קבועה ורעיון אמיץ, כדי לבנות בתקומה הגופנית את, בתקומה הגופנית את ההריסות הרוחניות כולן. וזה נכון, אצל האדם הפרטי, זה גם נכון בחברה בכללה. כן. נכון.
ובעלי הדרוש שאומרים שזה מדבר פה על גוף הנשמה.
נכון.
יש גם, יש כל מיני מקרים כאלה, יש גם בזוהר, חוש על הגוף
נכון, נכון, נכון.
אז איך הוא מודד?
זה השלבים הראשונים. כל מה שאמרת, כל המקורות שהבאת זה השלבים הראשונים. שהם 25 הפרקים הראשונים של ספר מסילת ישרים. ומה שהוא אומר זה פרק 26. בביאור מידת הקדושה. בסדר? במהלך העולם, יש גם בזוהר סיפור על אחד הצדיקים שהלך בדרך עם זקנה וילד. והגיעו לנהר, והמעבורת לא הייתה. אמר, זאת הדת חכם, אני אקח את שניכם על הכתפיים שלי, ואנחנו נעבור בשחייה את הנהר. אמרו לו, אתה לא יכול, אתה תלמיד חכם, ותורה מתשת כוחו של אדם. אמר להם, אני יודע, לקח אותם ועבר. מה? בזוהר. עכשיו, מה זה אומר? הוא אומר, יש תלמיד חכם של הגמרא, יש תלמיד חכם של הזוהר. אז הם יקשו עליו מהגמרא, והוא תירץ מהזוהר. בסדר. במהלך העולם מתגלה גם כן, יסוד הקלקולים הרוחניים, כמה פעמים בהרס הנמצא במערכה של התיקונים החומריים. כן, הרי אתה צריך לעסוק הרבה בחומר, אז זה גם עושה את האדם לרע. כן, וירעו אותנו המצרים. מסביר הרב בפירושו להגדה של פסח, עשו אותנו רעים. איך הם עשו אותנו רעים? עסקנו בחומר ובלבנים כל הזמן. אז זה אדם שעושה כל הזמן בחומר ובלבנים, אין לו זמן לתקן את עצמו. ואז מתעוררת החומריות בכל כוחה. ונדמה לרבים כאילו היא באה להיות כוח מהרס את המעמדים הרוחניים. ייתכן שהרב גם חושב בין היתר על המהפכות הסוציאליסטיות, שדיברו על זה שצריך להגביר את התפוקה הכלכלית וכולי, כן? סטחנוב. סטחנוב הבולשוויקי הצליח לייצר 12 טונות של פלדה בשש שעות. כן? דוגמה לכל הפועלים. זה האידאל האנושי של הפטיש והמגל הסובייטי. אז זה נראה כאילו בא להרוס את כל המעמדים הרוחניים. אגב, לא סתם נראה. הם באמת עשו את זה. הרסו את המעמדים הרוחניים. ובאמת מתגלה במהלך תולדותי, מה זה תולדותי? היסטורי כולל, שכל היסוד של השאיפה הגופנית הוא שכלול כללי כל כך, עד שחובק בתוכו גם כן את כל המאוויים הרוחניים בצורתם היותר טהורה. אבל זה, איך אומר הרב, צריך לראות את זה בסוף. אבל זה בבירור, שבירור שנעשה במהלך התולדותי. כן. לחזק את הגוף, תעשה כושר, תבנה מדינה, תייבש ביצות, תקים צבא, תעשה כלכלה. זה נקרא לחזק את הגוף. מכבי.
ומתוך זה לא תהיה ירידה רוחנית?
ודאי שתהיה. הוא אומר שיש. אבל זה, 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 יש ירידה רוחנית באמצע. כמו כל המקורות שהוא הביא כאן מהזוהר וכדומה, שיש הכשלה של הנשמה על ידי הגוף. אבל ההכשלה הזאת איננה כדי לומר שהחומר והגופניות זה רע, אלא כדי להגיד שזה מסובך. זה תובע עוצמות חדשות. כן? זה אמר לי יהודי אחד שהבן שלו עושה שטויות בבית הספר. אז, והזמינו אותו המורים. אז אמרתי לו, בטח אמרו לך שיש לו פוטנציאל. אמר לי, לא, אמרו לי שיש לו עוצמות. בסדר, זה השפה שמשתמשים בה היום. יש לו עוצמות. העוצמות האלה מחפשות את הכיוון שלהם, אז הוא עושה הרבה שטויות. העוצמות האלה צריכות בסוף להיות בסיס, להוות בסיס להערות העליונות. אבל, לכן גם במקדש היה הרבה זהב וכו'. יש אמירה, אני הבאתי את זה כמה פעמים, של הרב אשכנזי. למה יש שמחה כל כך גדולה בחופה? שבחופה שמחים, פתאום יש איזו שמחה עצומה, לזמן קצר מאוד, אבל יש איזה רגע בחופה שיש איזו הערה חזקה שאי אפשר לעמוד נגדה. והסיבה לכך היא שזה הרגע היחיד שבו ברור לחלוטין שיצר הרע ויצר הטוב רוצים אותו דבר. וזה ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינום. כן? כי אם לא, אז היינו חושבים שאנחנו בגיהינום. אחדות הרוחניות והחומריות, פרק י"ח. האמת היא שהדברים שהרב אומר כאן הם לא חדשים, כן? זה, אפשר למצוא להם מקורות, אבל הם נאמרים בצורה חזקה. למשל, באיגרת הקודש המיוחסת לרמב"ן. כן. טוב, אחדות, הרוחניות והחומריות. הנשמה באחדותה צריכה היא לעשות את כל הפעולות השכליות והחומריות. כן, זה פה יש הנחת יסוד, אם כן שהחומר והרוח יש להם מקור משותף. שמתגלה על ידי הפעולות, וביותה מוגבלת לפי תנאי יצירתה, משום כך כשהיא נוטה לפעולה אחת, משיחה היא דעתה מפעולה אחרת. והחומריות והשכליות, הינן לה כף מוזניים שקול. והיא מנסה תמיד את כוחה, להרחיב את השפעתה ואת רוחב חוגה, באופן שתעמוד במעמד כזה שכל הפעולות יינה פונות למטרה אחת, ואז תוכל לנצח, על כל עבודותיה, בלא מלחמה הוא לא יפסק. כן, כלומר, זה, איך אומר הרב, זה משימה, זה ניסיון. והכל מתעלה ומתפתח. גם הנשמות מתפתחות ובאות לידי אותה עמידה שהזכירה יכולה להקיף את הרוחניות והחומריות בלא שום סתירה. הרי במהלך הגלות אומר, בעל חובות הלבבות, ככל שתוסיף הנשמה בניין, ככל שתוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. כן, חבל שאנחנו נמצאים במלחמות כאלה. השאיפה היא ליצור נשמות מספיק גדולות כדי לעסוק בכל. אז זה נאמר, גם כי אלך בגץ על מוות, לא יראה. כי אתה עימדי. כן, מה זה אלך בגץ על מוות? מי אמר את זה? דוד המלך. מה עשה דוד המלך? עשה מלחמות. ראיתם פעם מלחמה? זה משהו מגעיל, משהו נורא. זה הצד הנמוך ביותר שיש בעשייה האנושית. ודוד המלך, כל כולו, רוח הקודש, מזמורי תהילים, נעים מזמירות ישראל, משהו אדיר. אז זאת אומרת שהוא מחבר את הכל. יש לו נשמה כזאת שמסוגלת להכיל גם את זה וגם את זה. עכשיו, זה תלוי במשך הדורות. יש דורות שבהם האתגרים הרוחניים הם קטנים. לכן באות נשמות קטנות. ויש דורות שבהם האתגרים הרוחניים גדולים, ולכן יש נשמות גדולות. כן? אז בימינו, למשל, יש נשמות גדולות. למה? כי האתגרים הם של חיבור של שני המישורים כאחד. אז זה מה שאומר כאן, והכל מתעלה ומתפתח, גם הנשמות מתפתחות, ובאות לידי אותה עמידה שהסקירה יכולה להקיף את הרוחניות והחומריות בלא שום סתירה, ואז תעשינה את פעולתן בתכלית השלמות, ותהיינה את הגופים. בכוחן הגדול, הנשאב ממקור חי העולמים, וידעתם כי אני השם. איך? בפתחי את קברותיכם עמי. מה זה הקברים? הגוף, לפי זה. כן? זה פיתגורס אמר את זה, שהגוף זה הקבר של הנשמה. אז הנביא אומר, בפתחי את קברותיכם. ואז וידעתם כי אני השם. כן. כן, אתגרים קטנים זה חיי הקהילה היהודית בימי הביניים. אנחנו צריכים, האתגרים שלנו זה ללמוד תורה, לקיים מצוות, ולהינצל מהגזרות של הגוי המקומי. כל ימי הגלות. בסדר?
זה אתגרים קטנים?
כן, זה אתגרים קטנים. כי זה לא דורש ממך הרחבת הדעת הרבה. כי בעצם, מה מעניין את הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות? מעניין אותו שיהיה לך בית כנסת, בית מדרש, מקווה, בית מטבחיים, וצניעות, והגנה, לעבור את זה בשלום. מה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות? לא מעניין את הקדוש ברוך הוא כלכלה, איכות הסביבה, אומנות, תרבות כללית, פוליטיקה, מלחמות, מדע, כל אלה לא מעניינים אותו, זה בשביל הגויים. אז מי זה הקדוש ברוך הוא בתפיסה הזאת? זה יושב ראש המועצה הדתית של הקוסמוס. בתוך העולם כולו יש כמה עניינים שמעניינים את הקדוש ברוך הוא, זה ענייני המועצה הדתית. אבל פתאום, כשאתה מגיע אל העת החדשה, כל אותם תחומים ששמת אותם מחוץ להתעניינות האלוהית, הופכים להיות גופי תורה. אז זה דורש הרחבה מאוד גדולה של האישיות. שמעתי על איזה יהודי אחד ששירת במשטרה לפני 40 שנה. שאל את אחד הרבנים הגדולים בעולם החרדי, כמה הלכות, שאלות הלכתיות הנוגעות לשירותו במשטרה. אמר לו אותו רב, מה יש ליהודי לחפש במשטרה? בסדר? זה עולם שבו אין משטרה. המשטרה זה הגוי מטפל בזה. כן? אז זה מה שנקרא בפתחי את קברותיכם. עמי. פרק יוד... כן?
כל השאיפה הזאת לא עוד גם מנובדת למקום הסגרת השאיפה של כל הצולה בעצם בין האדם של האדם. זה גם אני גם לוחם וגם יש לי אשמו...
כן, ברור. העולם היה של אדום בזמן הגלות. איך אמר יעקב אבינו? יעבור נא אדוני לפני עבדו. מה זה יעבור נא אדוני לפני עבדו? אומר הרב קוק באורות, נתן לו את השלטון. טפל בזה, אני לא מסוגל. מה?
זה נראה כאילו
אנחנו חורשים בשבילנו ולא
אנחנו חורשים בשבילנו.
לא הבנתי את השאלה.
העול תורה, אנחנו כאילו חורשים בשבילנו והם עוברים על האדמה חרושה, וכל זה נראה כאילו זה
רעב. נכון, בדיוק. זה בדיוק הפוך. נכון. זה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה. שלעתיד לבוא הרומאים יגידו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עשינו גשרים, מחצאות, שווקים, וכולי, עשינו הרבה. וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. זה אמת או זה לא אמת? זה אמת. כן? אומרים הרומאים לקדוש ברוך הוא, רצית לתת תורה, אתה רוצה לתת אותו, את התורה הזאת, לתת אותה בעולם פרימיטיבי או בעולם ציוויליזציוני? היה צריך שמישהו יעשה את זה, עשינו את זה. עכשיו יש משמעות לתורה שלך. כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה.
ואז זה טענה
שהקב"ה... ודאי שהיא אמיתית. הטענה הזאת היא אמיתית. אלא מה שעונה להם הקדוש ברוך הוא אומר להם, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. לא, אבל הם רוצים שכר, אומר להם, אבל אתם לא התכוונתם לזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אומר, שקרנים אתם. אפשר להגיד, מה שאתם אומרים זה לא נכון, אפשר לסגור את הדלת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, יכול היה הקדוש ברוך הוא לומר להם, שקרנים אתם, מה אתם מספרים סיפורים? הוא לא אומר, זה נכון מה שאמרתם, זה באמת בשביל ישראל, שעסקו בתורה.
גם אתם השאיפה שלהם להכיל את הדברים, גם היא כאילו כלולה בקשרים וחטאות, וזה לא רק חומר.
הרי מה אומר, מה אומר עשיו ליעקב? אתה בזמן שטיפלת בכבשים שלך אצל לבן, אני הקמתי צבא, 400 איש. מה אתה עשית שם? מה בין הכבשים? הבאת ילדים לעולם, חלושים כאלה. אני טיפלתי בעולם. וזה מה שכתוב, וילן שם, כי בא השמש. מה זה וילן שם? כלומר, כשיעקב יוצא לגלות, אז השמש שוקעת. השמש שלו. למי היא זורחת?
לעשו.
אחר כך, ותזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. זאת אומרת, חזרה השמש לזרוח בשבילו. לפני כן היא לא זרחה בשבילו, היא זרחה בשביל עשו. כן. אז כנראה שזאת האסטרטגיה ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא. כשהעולם דורש רשעות כדי לנהל אותו, אז עם ישראל יורד מהזירה. אבל זה לא טוב לעולם, זה לא טוב לישראל. זה מין מצב של בדיעבד כזה.
כשחזרנו
חזרנו לארץ, פתאום למדנו איך לאחוז בו.
היינו צולים במותן מוסרית אולי, אבל דווקא היינו עזים וחזקים. לא צולים.
תלוי מתי, ותלוי מי, באיזה שלב של הציונות אתה מתכוון, וכו'. כן. טוב. כן. כן. זה בעצם הייתה השאיפה של החלוצים הראשונים. הם רצו את זה. הם רצו לחזור אל הטבע. אז הם הרגישו כנראה את קדושת הטבע. אבל במובן האישי, הם היו רחוקים מפרק א' של מסילת ישרים. זה נשמת הכלל, ומה נשמת הפרט? זה פשוט. אבל הם היו מחוברים, נשמת הכלל. אבל הרב קוק באגרות מזהיר אותם, תדעו לכם, תמשיכו ככה, זה הכל יתפרק לכם, יתמוצץ לכם. כן? כן. פרק י"ט. התגלות העולם המאוחד בארץ ישראל. אני חושב שהכותרת ברורה, לא? מה זה העולם המאוחד? חומר ורוח למשל, כן? מה שדיברנו בפרקים הקודמים. הרי סך הכל אנחנו בתוך האחדות הכוללת. כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים. ואפלת העולם רבה היא. וכשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הלוך ואור. זה אפשר לראות מה שנקרא אג'נדה ציבורית. יש אג'נדות ציבוריות שכשהן שולטות, הן מחנכות את האדם לכך שכל חייו נועדו לספק את תאוותיו. ואז כל התרבות כולה הולכת אחרי זה, והוא מתדרדרת. ויש לפעמים שהאג'נדה הציבורית היא אידיאליסטית, אבל כמובן לא סתם אידיאליסטית, אלא אחדותית, ואז היא מרוממת את כל החיים למטרתן העליונה. עד כאן ברור? אווירה דארץ ישראל הוא המחכים הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארץ ישראל יונקים מאור החוכמה האלוהית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראלים שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המיוחד על העולם המפורד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה. כן, עבודה זרה זה פירוד, עבודת השם זו אחדות. בארץ ישראל אסור לעבוד עבודה זרה. מה עם חוץ לארץ? מותר בחוץ לארץ לעבוד עבודה זרה?
לא.
לא, אבל אין ברירה. עובדים. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת, והפיץ את שם אתכם בעמים, ועבדתם שם אלוהים אחרים. אלוהי עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יאכלו. גם הגויים, אגב. האם מותר לגוי לעבוד עבודה זרה? אסור, זה שבע מצוות מנוח. אבל למעשה, הם עושים את זה. למה? אין להם ברירה. אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, אשר תחת השמיים, ואתה, ואתכם לקח השם. זאת אומרת שלמעשה הגויים נתונים לשליטה של האלים שלהם, של הכוחות הרוחניים המחיים אותם, נגיד היסוד התרבותי שביסוד כל אומה, ולכן אין להם ברירה אלא לעבוד עבודה זרה. לכן גם יש טולרנטיות ביחס לזה. הקדוש ברוך הוא שלח נביאים לתת תוכחה לגויים. על מה הוא מוכיח אותם? על גזל, שוד, רצח, עוול, כל הדברים האלה, המוסר הטבעי. מה עם עבודה זרה? לא מדבר איתם על זה. כן? מה שיונה הולך להחזיר בתשובה את נינווה. בסוף הם חוזרים בתשובה. מה הם חזרו? מהעושק אשר בידיהם, ומן החמאס אשר בכפיהם. מה עם עבודה זרה שהייתה בנינווה? זה את יונה לא עניין. מדוע? כי אי אפשר לבוא אליהם בטענות, מסכנים, הם תקועים שם עם עבודה זרה. אז זה לא הזמן לטפל בזה. כן? אבל בארץ ישראל, מי שיעבוד עבודה זרה, אוי ואבוי. כן, הרי באו אקוטים, אחרי שמלך אשור הגלה את שבטי ישראל הצפוניים, הוא הביא לכאן את אקוטים. אקוטים התחילו להיאכל על ידי עריות. באו עריות, אכלו אותם. ולמה אכלו אותם העריות? כי לא ידעו משפט אלוהי הארץ. אמרו אותו, אין ברירה, הביאו כהן מעשרת השבטים שילמד אותם את משפט אלוהי הארץ. ואז התחילו לקיים מצוות והעריות הפסיקו לאכול אותם. כן? זאת אומרת שבארץ ישראל אנחנו לא מסכימים להתנהגות שלא תואמת את משפט אלוהי הארץ. חוץ לארץ, לא מסתכלים מקרוב מדי. בסדר? זאת אומרת, אז מה יש בארץ ישראל? יש אוויר מיוחד, אוויר רוחני, שמאשר את הופעת החוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה משהו לא בינה ולא דעת. בינה ודעת הם הכלים כדי להשיג את עצמיות הדברים. אבל עצמיות הדברים זה החוכמה. והחוכמה לא יודעת חילוקים. ברגע שאדם נמצא במדרגת החוכמה, הוא רואה את הכל באחדות. אחרי כל המילים היפות האלה, אפשר לקרוא את זה שוב בפסקה, תראו שזה מה שכתוב. אוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים. הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד, בארץ ישראל הוא נקים מאור החוכמה הישראלית. ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, שזה מהשקפת העולם והחיים הישראלים, שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה בארץ ישראל. בכל שאיפותיה הוא סיפר. כן. אפשר, זה סוגיה מורכבת מאוד, הסיפור שלו, כן. חוכמה זה אחדות. כן? בארץ העמים התמאה, איפה זה ארץ העמים התמאה? ניו יורק, למשל. סינגפור, איפה עוד? פריז, איפה עוד? כל מקום. כן? בארץ העמים התמאה, אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להיגלות. והעולם המפורד שולט בחוזקה. אז מה עושים כדי להינצל? הולכים בבית הכנסת. זה מה שכתוב בגמרא. כל מי שמשקים לבית הכנסת, כאילו, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני מבין האומות. פדעני לי ולבניי מבין האומות. איפה זה סורה ופומדיטה? וחול זה ארץ העמים? אז איפה זה סורה ופומדיטה? זה ארץ העמים, מה? כתוב בגמרא, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. כן, בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המיוחד להיגלות, והעולם המפורט שולט בחוזקה. והשקפתו הפרטית והמפורדה, מחולקת ומנוכרה, היא הרודה בכל מערכי החיים. אז מה תגיד? בסדר, אז אני מכוון מעשיי לשם שמיים. יש לי פרנסה כדי שאוכל לעסוק בתורה. אבל זה הדבקה, זה לא אחדות. למשל, הרב שמשון רפאל הירש, שהיה אדם באמת עם תפיסה אחדותית, דיבר על זה שצריך לחבר טאורו עם דרך ארץ. כלומר, קודש והחול. טאורו זה תורה, דרך ארץ זה להיות גרמני. זאת אומרת, צריך גם זה, וגם זה תהיה גם בן אדם, גם יהודי טוב. כן? ואז זה שוכן אחד בצד השני. תהיה גם רב וגם דוקטור. דוקטור רבינר. כן? אבל בעצם להיות רב זה לא להיות דוקטור. דוקטור זה לא להיות רב. זה שני דברים שונים. אצל הרב יש אחדות סינתטית בין שני העניינים. יש אחדות מיסטית קוראים לזה, בין הקודש לבין החול. בואו נקרא. מה? זה בדיוק הפוך אחד מהשני. שניהם מדברים על זה שצריך גם קודש וגם חול. אבל מסיבות אחרות לגמרי. אצל הרב שמשון רפאל הירש, צריך לעסוק בחול, כי החול הוא אחת התביעות של החיים. צריך לעסוק בקודש, כי הקודש זה העיקר. בסדר? תתפרנס ותלמד תורה. נו, זה הגיוני. אצל הרב קוק, זה תוכנית אחת. זה לא שתי תוכניות, שאני צריך לצאת ידי חובת זה וידי חובת זה. אלא תוכנית אחת של האחדות. גילוי התפיסה המאוחדת לעומת התפיסה המפורדת. אבל אומר הרב, זה אפשר להגיע להכרה הזאת רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ קשה מאוד. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. ועם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העולם האחדותי, אוויר ארץ העמים מעכב. אתה מנסה, לא הולך. על כן, מלאה היא האדמה הטמאה שבחוץ לארץ, מסרחון עבודה זרה. הרב כותב בארפילי תואר שכשהוא היה ילד קטן, כשהוא היה עובר ליד בתי עבודה זרה, היה מרגיש ריח של בית הכיסא. אף על פי שהם היו נטועים בגינות פרדסים. כן, היה לו אוויר, היה לו חוש של טהרה. שם זה בית הכיסא. וישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. איפה זה כתוב? במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. איפה זה נכתב הגמרא? בסורה ופומדיטה, נכון? שזה לפי העדות שלך, זה במה? זה בארץ טמאה, נכון? נכון. אז זאת אומרת שחכמי הגמרא היו אנשים מספיק ישרים כדי להודות במצבם. ואין דרך להינצל מחרפת עבודה זרה, כי אם בכינוסן של ישראל לארץ ישראל, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. כתוב שדוד רצה לעבוד עבודה זרה, שואלת הגמרא מה, וכי יעלה על דעתך שרוצה לעבוד עבודה זרה, אלא שכל הדר בחוץ לארץ. את דוד היה צריך לברוח, כן, הרי, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. מה זה נחלת השם? המקום שבו ישבו השבטים. מה זה לך עבוד אלוהים אחרים? לך לאחיש מלך גת. איפה זה גת? בארץ ישראל, לא? כן, אבל זה לא התחת שלטון ישראל. זה, אז זה כבר לעומת האזור שבשלטון ישראל, זה כבר מדרגת עבודה זרה. כן. אלא אם כן. אתה מתכוון לשם כיבוש. אם זה לשם כיבוש... לא, שם זה כן שלטון ישראל. אם היית אומר לגור בירדן, למשל, השאלה היא ככה, אם אתה נגיד גר בעבר הירדן, למה? כי מצאת שמה בית בזול. אז זה צד של עבודה זרה יש בזה. האם אתה הולך לגור בירדן כדי לתפוס שטח, כדי שבבוא הזמן זה יהיה של ישראל, אז זה כבר משהו אחר. כי אחד היושב בה ואחד המצפה לראותה.
האם הוא במילה, בכינוסן של ישראל, הוא אומר את זה שגם ארץ ישראל לא רוכש את הקדושה הזאת רק כשכל ישראל
נמצאים בה? ברור שיש מדרגות. אבל רבי יהודה הלוי כבר העיר על כך שהאבות הקדושים השתוקקו לגור בארץ גם כשהייתה מלאה גילולים ולפני שמצוות נהגו בה. אז יש מעלה עצמית. יש תשובה של החתם סופר על זה, שקדושתה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית, לא קדושה שתלויה במצוות, אלא המצוות תלויות בה. יש בקונטרס האחרון של הרב קוק לשבת הארץ, דעת שמה בלכות שמיטה, שהוא הרי מתיר את מחירת האדמה לגוי, לעבור על איסור לא תכונם לכאורה, כדי לחזק את היישוב. מקשה עליו המקשה, הוא אומר, איך אתה אומר את זה? הרי כל העניין של ארץ ישראל זה מצוות שמיטה, הוא כבר מצוות התלויות בה. ברגע שאתה מבטל מצוות שמיטה, אז כבר אין עניין לגור בארץ הזאת. כי כל עניינה של הארץ זה מצד המצוות התלויות בה. עונה הרב קוק, מביא הרבה מאוד מקורות לדבר הזה, שארץ ישראל מעלתה מצד עצמה. ולכן יש ערך לישיבתה גם כשאתה עוקר מצוות שמיטה. מסוגלת יערה דחשוכה, לפלפול הפרטים. הבא מתוך פירוט. איפה זה הביטוי הזה? זה בגמרא, אחד מהמוראי בבל, מתווכח עם אחד מהמוראי ארץ ישראל. ואומר לו האמורה הארץ ישראלי, מיגו דייטביטו בארעה דחשוכה אמריטו מילה דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ של חושך, אתם אומרים דברים חשוכים. מה זה הדברים החשוכים שאומרים חכמי בבל? פלפולים. ואז נכנסים לפרטים. כמו שאדם נמצא בחושך, אז הוא רואה פרטים בצורה יותר מדויקת. כן? אבל כשאדם פתאום יוצא לאור הגדול הוא מסונבר, הוא לא רואה. אז יש האור יותר גדול. אז מה שמסוגלת יערה דחשוכה לפלפול הפרטים הבא מתוך הפירוד. אבל חוכמת האורה רק בארץ האור נמצאת. תחזי. אין תורה כתורת ארץ ישראל. מאיפה הביטוי הזה? בראשית רבה. בראשית רבה. וזהב הארץ ההיא טוב. מה זה הארץ ההיא? זו ארץ ישראל. טוב, אין טוב אלא תורה. שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. ולכן מכאן מסיק המדרש, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז יש תורה אחרת, תורה מיוחדת של ארץ ישראל, שהיא בעצם תורת האחדות לעומת תורת הפירוד הבבלית. כן. אם אתה לא צריך פלפול, אז למה שתצטרך? זאת אומרת, אם אתה יודע, יש ביטוי כזה בגמרא. אם קבלה נקבל, אם לדין יש תשובה. אז אם קבלה נקבל, אם יש לך מסורת, נקבל. אם אין לך מסורת, אז נתחיל דין. מה זה דין? פלפול. טוב, עד כאן להיום. טן 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 ט